שלום וברוכים השבים כאן לשיחות על סמכות במרכז פסגה חרדי ירושלים, אני יהושע אדלשטיין, ויחד איתי שוב נמצא הרב.
ברוך בינדר, שלום, שמח להיות כאן.
הרב בינדר, שנינו היינו עדים, לא נקוב במוסד החינוכי, וזה לא תלמיד שאנחנו מחנכים, שנינו, אבל יצא לנו להיות שם כשזה קרה. מוסד חינוכי שאנחנו מכירים, במוסד הזה, השיא של השנה, אחד השיא, חברתיים של השנה, הוא הטיול השנתי. שהוא נערך כמה ימים, הוא ממש אירוע שיא. ואנחנו עומדים שם, יצא לנו, מתוקף איזשהו תפקיד שלנו להיות, עומדים ליד האוטובוס, ומגיע תלמיד, מגיע עם תספורת שלא הייתי מה למוסד, לתקנון. והוא לא עלה לטיול שנתי, והוא לא נלקח לטיול השנתי.
כן, המחנך שלו היה שם, והוא אמר לו שהוא לא יכול להשתתף.
לא יכול להשתתף בטיול שנתי. עכשיו, אני המשכתי לעקוב אחרי הסיפור הזה. הוא כעס כמובן, גם אמא שלו ניסתה להתערב וכעסה.
כן, ראינו את אנשי הצוות, מפייסים אותו, מנסים להסביר לו.
התברר לי שעד סוף הטיול, הם הצליחו להגיע איתו לעמק השווה. הראה לי, איך הסגן מנהל הראה לי איזושהי הודעה שהוא קיבל מהתלמיד, שבו התלמיד מקבל את האמירה הזאת שהוא לא היה צריך לצאת. הוא מוכן לקבל ולהכיל את זה, וזה לא הרס להם את היחסים איתו.
כן.
עכשיו, אני שואל את עצמי, המקום הזה שבו יש תקנון, ובין אם אנחנו מדברים על בית יעקב שבו יש תקנון לבוש, ובני לבנך גם בישיבה קטנה יש סוג של תקנון לבוש לא רשמי, וזה גם עבודה לא מעטה של המשגיח להתמודד עם התקנון הלא רשמי הזה. אבל זה לא חייב להיות דווקא בלבוש, בלבוש זה הכי בולט. יש איזשהו תקנון בית ספר ותלמיד לא מסכים, או תלמידה לא מסכימים עם תקנון בית הספר, ובדרך כלל החוויה שלהם באותו זמן הוא לא רואים אותי, לא שומעים אותי, לא מבינים אותי, היא לא מבינה את התקנון. עכשיו, אני משער שאותו תלמיד, אם היינו צריכים עכשיו לבקש ממנו שימסור שמוס בנושא תספורות, לא בטוח לי שהוא יודע להסביר מה היה לו בסדר בתספורות שלו. הוא יודע למה זה לא התאים לתקנון בית הספר. אבל מבחינה פילוסופית, הגותית, לא בטוח שהוא יודע להסביר מה לא טוב בתספורות שלו. ועדיין הוא היה מוכן לקבל את זה שהמוסד שם לו גבול עם מחיר לא פשוט. והוא מוכן לקבל את זה, ואפילו בסוג של אהבה.
זה דבר שהוא טבעי לחלוטין, ואני חושב שיש אותו לא רק במגזר שלנו, אני חושב שיש אותו לתלמידים בכל העולם. הם מודעים לזה שכאשר תלמיד מגיע, תלמידה מגיעה למוסד חינוכי מסוים, יש איזשהם דרישות של המוסד החינוכי, דרישות יכולות להיות בנושאי משמעת, דרישות יכולות להיות בנושא של קוד לבוש, יש דרישות, וכל תלמיד שמגיע למוסד שבהגדרה שלו הוא מוסד חינוכי, הוא יודע בוודאות שיש דרישות מסוימות וקודים שהוא יצטרך לעמוד בהם. לכן כל תלמיד שמגיע יודע שהוא יצטרך לעמוד בקודים מסוימים של התנהגויות מסוימות שהוא יהיה מחויב למערכת, בין הוא מבין אותם ובין הוא לא מבין אותם. זה החלק הבסיסי שהוא מצפה להם. יש עוד חלק שמובנה בתוך האישיות של התלמיד, שהוא גם תמיד ינסה לבדוק את הגבולות של איפה הוא יוכל קצת לצאת מהגבול, והוא יביא, נקרא לזה במרכאות, לידי את הביטוי האישי שלו, ששם הוא מרגיש שהוא יכול להתבטא ולצאת מהקולקטיב, לצאת ממה שכלל החברה עושה, להביא איזה ביטוי אישי שלו, ושם הוא יבדוק את הגבולות, גם מבחינת ביטוי אישי וגם מבחינת איזה שהם, בעיקר בגיל ההתבגרות, כן? לבוא ולבדוק גבולות.
אז אני אגיד לך מה תופס אותי פה הרב ברוך, ומה אני רוצה להקשות קצת על מה שאתה אומר. נקודת ההנחה שלך היא שתלמיד מצפה שזה יקרה.
כן.
עכשיו, אם תשאל, אני חושב כל מורה, בבית יעקב ודאי, וכל משגיח בישיבה קטנה שהוא זה שמתעסק עם קוד הלבוש, אני בכוונה חוזר לקוד הלבוש, כן. על אף שזה נושא מאוד כללי, כי זה יותר קל לדבר כאן. החוויה תהיה שם חוויה מאוד קשה. זאת אומרת, זה לא, מה שהפליא אותי בסיפור הזה, זה איך הם הצליחו מצד אחד לגרום לתלמיד, הוא שילם מחיר לא פשוט. הוא איבד טיול של כמה ימים, על בסיס זה שהוא הגיע עם איזשהו משהו שטיפה לא התאים לתקנון, והם הצליחו להוביל את זה למקום שהוא הכיל, הבין וחשב והבין שזה גם לא אישי. אתה יושב לפעמים עם הנוער האלה, ואתה אומר, זה אישי, הם אומרים, הם רודפים אותי, הם משהו אישי נגדי. מה קרה פה, במוסד הזה ספציפית, שאפשר להם ליצור איזשהו גבול חד וקשוח וברור.
אוקיי, אז בואו ננסה לחשוב ביחד מה באמת היה שם, מה אנחנו לפחות ראינו בהצגת מקרה הזה.
ראינו ומכירים, זה מוסד שאנחנו מכירים ומלווים
אותו. אז אנחנו יודעים שזה מוסד שהוא מאוד מאוד עם קשר אישי טוב, זאת אומרת שיש שם גם מה זה קשר אישי טוב, ממה הוא בנוי, אז אפשר, אני יכול לחשוב על שני דברים. דבר ראשון, תקשורת טובה, זאת אומרת, זה שהקשר אישי, כמובן, יש שם תקשורת טובה אחרת, בלי תקשורת טובה אין קשר אישי, וגם קשר אישי, בדרך כלל יש שם גם מימד של אמון, נכון? אז אני מתאר לעצמי שעם תקשורת טובה, היה שם הסבר, הסבירו לתלמיד, אפילו שאני די בטוח שבאירועים שהם אמורים להיות אמוציונליים, כלומר, שהתלמיד כועס עכשיו, שום הסבר שבעולם, גם אם הוא הכי גיוני, הוא לא יעזור. אבל ההסבר, הוא בוודאי יכול לחלחל. ולכן אני מתאר לעצמי, שאם הם מספרים שעד סוף הטיול, התלמיד כבר הבין, זאת אומרת, בגלל שזה אחרי שלוש
שנים של טיול. אני ראיתי הודעה שהוא כתב, לסגן מנהל, שבו הוא מקבל על עצמו את הגזר דין באהבה, והוא אומר שהם צדקו.
אבל אני מתאר לעצמי שזה לא קרה מיד. זאת אומרת, יש איזה תהליך, שהוא בהתחלה כעס, התאכזב, ולאט לאט הוא הבין שזה דרישת המערכת. הוא ידע מראש כנראה שהוא לא עומד בקוד הלבוש, במקרה הזה זה תספורת, של המוסד. למרות זאת, הוא עשה את זה, אז הוא ידע שזה יהיה העונש שבעצם הוא יקבל. הוא כנראה חשב שיוותרו לו, אבל לא ויתרו לו. אבל התקשורת, כנראה שהייתה שם תקשורת טובה, הסבירו לו ואמרו לו, ועוד דבר מאוד חשוב היה שם אמון. מה זה, ניתן דוגמה לאמון, מה זה יכול אמון? דבר ראשון, אמון בזה שזה לא אישי נגדו, אלא כל תלמיד שהיה מגיע באותו האופן.
אתה יודע מה, לפני שאנחנו מפרטים, אני רוצה לעצור פה רגע, ואם אנחנו צריכים לתת מרשם, אוקיי? המרשם ליכולת שלי כמחנך, לקבוע כללים גם אם הם לא בהכרח בהסכמת או בהבנת התלמיד, אוקיי?
כן.
היא בנויה על בסיס זה שיש לי תקשורת ואמון מול התלמיד.
נכון.
זה משפט שאתה מסכים?
אני לגמרי מסכים, אבל הוא בנוי בשני שלבים. השלב הראשון זה השלב שאנחנו, שדיברנו עליו בהתחלה. זאת אומרת, זה שמראש הכלל לא נקבע תוך כדי תנועה, אלא הכלל נקבע מראש. כלומר, שהתלמיד הגיע לבית הספר, כבר הוא ידע שאלה הכללים, או שהחתימו אותו עליהם, או שהוא היה מודע לכללים. זה דבר אחד מאוד מאוד בסיסי. שנייה, הקומה השנייה שעליו זה בנוי, שגם אחרי שאתה מכיל את הכללים על התלמיד, בפועל, התלמיד יודע שזה לא אישי נגדו, ושמאוד עקביים. זאת אומרת, זה לא שגם מולו, זה לא שפעם אחת יעקפו את זה, ופעם לא יעקפו את זה. ולכן הוא יודע שיש עקביות, ושיחילו את זה על כולם, זה, הדבר הזה מייצר אמון במערכת, ואמון בדרישות של המערכת, וזה עוד לפני שנכנסנו באמת, להאם הוא מסכים עם הדרישות, הוא לא מסכים, עד עכשיו בעצם מה שאני אומר, זה שעדיין אפילו אם הוא לא מבין את הרציונל, והוא יכול לא להסכים עם זה.
אני יוצא מנקודת הנחה שהוא לא מסכים, על אף שאני כן חושב שחשוב בהזדמנות אחרת.
בהזדמנות אחרת, אבל זה מסגרת אחרת, שזה של בירור, של תמיד מתבגרים גם תמיד יאתגרו את זה. זאת אומרת, תמיד יהיה ויכוח, כחלק מבניית האישיות שלהם, הם ינסו לברר שאלות של ערכים. ולכן הם יציגו הרבה פעמים תפיסות הפוכות מהמערכת, מהמורה, מהמורה, מהמשגיח, מההנהלה, בשביל לאתגר, בעצם לשים סימן שאלה. למה לשים סימן שאלה? כי זה חלק מהבירור של לפעמים זה הבירור של האישיות שלהם, שאז הם בודקים גבולות, ולפעמים זה בירור של ערכים, וזה דבר שהוא נפלא, ולא צריך לפחד מזה. אני חושב שזה
ויותר מלא צריך לפחד מזה, אני חושב שיש פה איזושהי אמירה שאנחנו אומרים, שהבירור לא חייב לעשות בזמן שאני קובע את הכלל. זאת אומרת, תמיד צריך לדעת שיהיה יום אחד שאנחנו נשב ונברר את זה, וזה חשוב, אבל הסיבה שהוא עושה את הכלל...
אני מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי. אם אנחנו רוצים לייצר משמעת, שזה קשור אולי פחות לנושא שלנו היום, אבל גם, או סמכות, בוודאי שאתה לא צריך תמיד להיכנס ולתת הסברים. לפעמים חלק מהנושא של סמכות זה שהכלל הוא ברור והמורה או איש החינוך הוא עקבי עם הכלל החינוכי שהוא קבע והוא מיישם אותו. אחר כך אפשר גם לשבת ולהסביר או בשיעורים שמיועדים לכך לשבת ולהסביר.
סבתא של אשתי, תיכונה לברכה, תמיד הייתה אומרת, אנחנו אוהבים סבתות הרי.
כן.
הייתה אומרת שהיא היה לה מאוד חשוב בחינוך הילדים שלה תמיד לתת הסבר כשהיא אמרה משהו לילד. כן. היא אומרת ולפעמים ההסבר היה כי אני אמרתי.
כן, לא, שאני חושב שזה דוגמה מצוינת. אני אמרתי, דבר ראשון, תיישם. זה המושג לפעמים של נעשה ונשמע, כן? קודם לעשות.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לדבר על, על החלק השני שהזכרת, וזה התקשורת.
כן.
זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל לבנות אמון, ולא נגענו, אתה יודע, אמון זה נושא ענק בפני עצמו, ואני, אם יש...
אני חושב שהם חופפים, זאת אומרת, בוא נדמיין לעצמנו, מה זה תקשורת טובה. אז תקשורת טובה, זה מושג של, שיש בו כמובן גם אמון. זאת אומרת, בשביל שתהיה תקשורת טובה, כשאני אומר על משהו, או מביע איזו עמדה מסוימת, שהיא תתקבל ברצון, כן? שזה תקשורת טובה, אצל הצד השני, הוא צריך לסמוך עליי, דבר ראשון שאני מאמין בדבר הזה, ודבר שני שאני לא משקר אותו.
אני אתן איזשהו טיפ שאני אוהב להשתמש בו, אחרי שאני מעניש תלמיד. אני לא בשעת העונש ולא, גם בשעת העונש זה טוב, אבל בוא נגיד שאני החלטתי שאני צריך, כמו שאמרתי, זה מקרה של אני אמרתי ולכן אתה תעשה, אני לא אכנס איתך לוויכוח. ואני אתן לו את העונש,
כן.
אחר כך אני תמיד אנהל איתו על זה שיחה. אחרי שהוא נרגע, אחרי שאני נרגעתי. כן. זאת אומרת שיש פה איזשהו תקשורת, לא סוג של זרקתי עליך פצצה ואני בורח, אלא אנחנו במערכת יחסים.
נכון. אני חושב שפה זה מעבר לתקשורת, זה כבר עוד חצי צעד קדימה, ואולי אפשר לקרוא לזה קרבה, אפשר לקרוא לזה לייצר אינטימיות. תקשורת טובה מבוססת גם על איזשהו קרבה, שבחזל אולי אפשר לקרוא לזה כמיים הפנים אל הפנים. זאת אומרת שלא רק שתהיה תקשורת טובה ברמה שטחית, שאנחנו נבין היטב אחד את השני, ושאתה תאמין לי שאתה לא משקר אותי, אבל עדיין יש מרחק רגשי נקרא לזה, כן? בין שני האנשים שמתקשרים ביניהם, אלא יש פה איזה מימד שהוא, אפשר לקרוא לו, אני קורא לו אינטימי. זאת אומרת, יש פה איזה גם איזה, ברגשות, כן, של כמיים הפנים אל הפנים, יש איזה קרבה בין הצדדים, וזה, אפשר להגיד שזה התקשורת האולטימטיבית, וזה בדיוק מה שאתה מייצר, שאתה, אחרי שאתה הענשת אותו, אתה לא מתרחק, אלא אתה מדבר על האירוע הזה, שם אתה מייצר...
מי יוותר על העונש, כן?
בוודאי.
שוב, אנחנו מדברים פה גם במסגרת שבה...
אנחנו יודעים מהפסוק במשלי, שהשפוך, שהעונש הוא לפעמים מייצר את הקרבה, כן? חוסך שבטו, שונא בנו. זאת אומרת, הביטוי לאהבה, הביטוי לתקשורת טובה, הביטוי לאכפתיות, זה הענישה.
כן, אנחנו מכירים את זה, אבל מאוד קשה לנו ליישם את זה בצורה כזאת שהתלמיד גם יכיר את זה. זאת אומרת, התחושה שהרבה פעמים היא שהתלמידים לא מכירים בזה. שהתלמידים לא מרגישים שה...
אז אני שמעתי מאנשי חינוך גדולים, ואני באמת מאמין בזה, שאם יש אהבה, נקרא לזה, אולי אהבה זה מילה גדולה, אבל יש איזו קרבה ואכפתיות אמיתית של צוות, של איש ההוראה, של איש החינוך, בתלמיד או התלמידה, ובאמת איזשהו אכפתיות מיוחדת שמגיעה באמת מהלב, באמת מהפנימיות של הלב של איש החינוך, גם בבחינת כמה מפנים מפנים, התלמיד מרגיש את זה, והוא יודע את זה, וזה הדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו. ולכן זה לא משנה אם יהיה שם עונשים, או יהיה שם לפעמים לא תקשורת שהיא מוסברת לגמרי, זאת אומרת, לא שם הסברים מפורטים ומנומקים, עדיין התלמיד ידע שזה מגיע ממקום אכפתי, וככה מייצרים את החוויית האכפתיות הזאת, על ידי זה שזה באמת מגיע ממקום נקי, ובאמת לטובת הילד, ואם האיש החינוך מתרכז בטובת הילד, זה מייצר את הקרבה, את האכפתיות, וזה מייצר תקשורת טובה. איך מייצרים את הקרבה הזאת דרך תקשורת טובה. אז זאת אומרת, הם כרוכים אחד בשני הדברים האלה.
אוקיי, אם אנחנו רוצים לתת שיעורי בית, משהו שאנשים יחשבו עליהם בבית, הייתי אומר, תעצרו עם עצמכם לרגע, ותגידו אם אתה מסכים עם מה שאני אומר, ותחשבו איך אתם יוצרים מערכת של תקשורת טובה עם התלמידים.
כן. גם תקשורת טובה, אבל גם איזשהו קרבה ואמון. וכל הדברים האלה הם ביחד, תקשורת טובה היא מבוססת על קרבה רגשית נקרא לזה, וגם אמון, כן? תקשורת טובה לא יכולה להיות אם אתה תשקר את הילד, כן? זה ברור לנו. וגם במרחק של, אם לא יש שום רגשות כלפי הילד זה גם לא יקרה, אז צריך, אז הדברים כרוכים זה בזה, בשיעורי בית צריך תקשורת טובה שהיא מבוססת על אמון ועל איזושהי קרבה רגשית, ועוד דבר מאוד 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 חשוב. שאולי היינו צריכים להגיד אותו בכותרת של הדברים, שתהליך של בניית אמון וקרבה, זה תהליך, תהליך של בנייה. כמו כל בנייה, זה לא אף פעם לא בזבנג וגמרנו, אלא זה דבר שהוא תהליכי, וצריכים לדעת, צריך סבלנות ואורך רוח, אבל צריך לדעת שזה תהליכי, זאת אומרת, זה נבנה קומה אחרי קומה.
אני חושב שזה משהו גם נכון לכל העבודה החינוכית שלנו, שלפעמים אנחנו לא נותנים את הקומה אחרי קומה הזו, אנחנו לא, אין לנו את הסבלנות לזה. אבל אם אני אתן שיעורי בית ממש קיצוניים לאיש או אשת ההוראה, הייתי אומר להם, תשבו פעם בשבוע, ותבדקו מול רשימת התלמידים, עם מי יש לכם תקשורת טובה, עם מי אין לכם תקשורת טובה, ואיך אתם תבנו את התקשורת הטובה הזאת עם כל אחת ואחד מהתלמידים שלכם, כדי שבשעת המבחן תוכלו גם כן לתת הוראה שתהיה, כי אני אמרתי, כי אלו כללי בית הספר, כי אלו הכללים שאנחנו הולכים על פיהם, אם אתה רוצה נדבר על זה בהזדמנות אחרת, ועם חיבוק גדול, לא לוותר על כלום. תודה לכם, תודה הרב בינדר שהיית איתנו פה בשיחות על סמכות, תמיד מרתק איתך. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו נצטרך לדבר עליהם שבוע הבא, דיברת על אינטימיות, דיברת על קרבה, לפעמים הפחד הוא שהאינטימיות והקרבה הזאת היא ממעטת מהעמדה שלי כאיש הוראה, אנחנו נצטרך לבנות, לדבר איך אנחנו בונים את זה בלי לאבד את המעמד שלי ובלי לאבד את הסמכות שלי, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו בשבוע הבא. תודה רבה.
אז ניפגש.